יום חמישי, פרשת סטרומה. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם חדשות של דירשו. בעקבות הענות האדירה ורבו הנבחנים בליינר, הוחלט לפצל את מוקד הבחינה בבית הכנסת הגדול בבני ברק, ולפתוח מוקדי בחינה חדשים גם בירושלים. אז במבחן הראשון של המחזור החדש הגיע למוקד הבחינה, שמחזור החדש של הדפאימי כמובן, הגיע למוקד הבחינה בבית הכנסת הגדול, הגיעו לשם כ-1,500 נבחנים בלי עין הרע, אומר הרב הגאון בישראל איוש, רם בישיבת אהבת אהרון ואחראי מערך הנבחנים, נבחני הדפאים בדירשו. דברר שהמקום, למרות שהוא מקום גדול כשעצמו, צר מאחיל את כמות הנבחנים האדירה. אנשים עמדו שם על יד ארונות הספרים, ישבו על הגדרות, כתבו תשובות על השיש, ממש הייתה צפיפות נוראה, ולכן החלטנו לפצל את מקום הבחינה. המבחן הקרוב לא תהיה אפשרות לבחן בבית הכנסת הגדול, ובמקום זאת יערכו הבחינות בסמדר שנת דבורנה ברחוב חידוש הערים 16, בכולל חזון איש בסמטת הארי 3, ובסמדר שניות יוסף ברחוב יואל 18. בכל שלושת המוקדים האלו, דרך הבחינה מהשעה 9:30 ועד 12 בצהריים. גם מקום חדש בירושלים, עם מקום קבוע גם בסמדר שברכסי יוסף ברחוב אלקבץ 48, מ-9:45 ועד 12. ואנחנו ממשיכים מיהלומים מגדולי ישראל, דברים נפלאים שמובא בה ומתוק האור. חשיבות רבה נודעת לשם שבו נקרא כל אחד ואחד, מאחר והשם משקף את מהות האדם. בעם ישראל מקובלים שמות מסוימים, כדי ישראל התייחסו באופן מיוחד לכל שם שהוא לא שגרתי. שהגיע אבא לבקש ברכה על הבת שלו, לימור נגרח קניבסקי, עוד יתעניין איך קוראים לה. והאבא נקב איזה שם שהוא לא מהשמות המקובלים מדור דור. חיים שאלת מה הפירוש של השם הזה, אז הוא אמר שהשם נבחר בקפידה, פי פסוק בתרסור. אז התגובה של הרב חיים לא הלכה לבוא, הוא שאל למה לא קראתם לפרה על שם הפסוק, והיא כחו לך פורו אדומו. הוא אומר שסיפר לו דוקטור הרצליטה, על בעלת תשובה שקראו לעדי, היא רצתה, הרגישה צורך כשהיא חזרה בתשובה לשנות השם, רצה לשנות לעדינה. אז דוקטורה נכנסת לרב חיים לבקש ברכה לשינוי השם, אבל כשרב חיים שמע את השם עדינה, הוא נענה בראשה, אמר שזה לא שם טוב, הוא התפלא, זה מקובל, שם מקובל. ניסה להבין למה, רב חיים אמר שכך גם, שכך הייתה נקראת אשתו של לובה נועה רמי, ממליץ על שמות אחרים, כמו סורו, רבקה, אורחי ולאו. אחרי כמה ימים הגיעה ילדה למרפאה של הרופא, הרופאים הציגו אותה בשם עדינה. אחרי שהוא טיפל בה, הוא ממליץ להורים להתייעץ. נתייעץ לרב חיים על השינוי שם. אז אבא נכנס יחד עם הרופא לרב חיים, והם אמרו לו שיש להברך איזה בית בשם עדינה. נו, אז הוא אמר, הרופא התפלא תגובה, אמר, עדינה זה שם לא טוב, ככה נקראת אשתו של אבא נערמי. אבל פעם התגובה של רב חיים הייתה שונה לחלוטין, הוא אמר, אז מה יש? הרי הייתה אמא של רוחל ולאו. זאת אומרת שהבעיה לא נעוצה בעצם בשם עצמו, אלא בעניינים גבוהים מהשגתנו שיודעים מגדולי התורה. בסדר, כן, למדנו שהנובה של גדולי ישראל מנהיגה אותם, כשהם עושים דברים מסגבים, מסתירים את זה במעטפת של דברים צדדיים לגמרי. ואנחנו ממשיכים עם דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על יד הפרימי, כמה אותיות יש בברכת כהנים. בגמור שלנו מובא שמי שחלם משהו, חלום לא טוב, אז בברכת כהנים שיגיד את הריבונו שלו למנה של החלומות שלו. למה דווקא בברכת כהנים זה הזמן לבקש על החלומות? אז במילים של ברכת כהנים ישנם 60 אותיות. ובספר חסד לאברום, סבא של החידה, כותב עניין מיתתו של שלמה יש בו סוד גדול, כל מי שיש לנו רשות לפרסם, נפרסם. הוא אומר ככה, דה, מיתתו של שלמה הייתה 500 אורך, 500 רוחב ו-10 אמות קומתה, ובכל רוח 15 דפים, וכל דף ודף רחבו שני תפחים, ובכל ה-60 דפים האלה היה חקוק עליהם 60 אותיות של ברכת הכהנים. הכל דף ודף אות אחת. אם כן, ה-60 אותיות האלו יש בהם כוח ושמירה לעם ישראל, כדברי ירושלמי בניסריטי על הפסוק, וכל זוהם בכל יום, מי מבטל את הזעם שלא החריף את העולם? זאת אומרת שם, אבא בן שם אבא אחי שברכת כהנים מבטלת, והזוהר הקדוש אומר שבזמן ברכת כהנים מתעוררת מידת הרחמים והחסד, דאיר פנים מהירות לעם ישראל. זה מה שהוא אומר בתפילה על החלום, כשם שהפכת את קהילת בלעם הרשע מקהילה לברכה, כן תהפוך כל חמותיי אליה לטובה, לכאורה מההשוואה בין היחיד לעם ישראל. אז מובא בזוהר ש-60 אותיות ברכת כהנים הם כנגד 60 רבו ישראל, ואם כן כל יחיד ויחיד כלול בהם. ולמה דווקא הכהנים נשלחו להיות המברכים? אז מבאר הגאון רבי אהרן וולקין, על פי הגמור שעומר ושע בן לוי לא נותנים כוס של ברכה אלא לטוב עין לברך. מסביר המהרש"א שברכת המברך חלה כפי הכוונה שלו, משום כך אומר הרב וולקין, מחר הכהנים דווקא בהם להיות מברכים של ישראל, שמקור הפרנסה וחיים זה המתנות כולה שמקבלים מיד בני ישראל. אם כן, הם בוודאי יברכו את ישראל בלב שלם, באהבה ובנפש חפצה, שהרי ברכת ישראל היא ברכתם. ככל שתתרבה תבואתם של ישראל, ככה ירבו ישראל לתת רומו, חלו, ביקורם וכו'. אז לכן הוא אומר, מובטח שברכת כהנים תהיה יותר בלב שלם, שהם זכו להיות נושא הברכה לישראל. אנחנו ממשיכים עם עוד חדשות דירשו. מהיום אפשר להתעדכן בציוני המבחנים האחרונים בדירשו, גם באמצעות מערכת מדורים פלוס, שמתקיים בתי הכנסת, נוסף לשלל האופציות הקיימות, בטלפון, במייל, בדואר, מכשירי קהילות. גם כמובן בטלפון של דירשו, לשמוע את הציון בשלוחה אחד. הציון האחרון. כמובן גם שולחים מכתב. וגם מכשירי קהילות, נדון פלוס, וגם קו הטלפון, צריך להקיש את המספר זהות של הנבחן ואת הקוד האישי. מי שלא יודע את הקוד האישי, יכול להתקשר למשרדים. ויעזרו לו, הקיש של כוכבית. ואנחנו ממשיכים, תוירה מחזר שכר אכסניה שלה. יש פה סיפור נפלא שסיפר הרב טרנובסקי, רב חיים טרנובסקי. הוא מספר, שסיפר לו איזה ידיד, מה שהוא שמע מידיד, חושב אלה בוחר אמריקאים בירושלים. בחור אמריקאי לא אומר ששמע שיעור על הסוגיה נימד בראשי, ואחרי שהוא ניגש לראשי ובקשה קושייה, אחרי איזה עיון קצר, אז הראשי אמר לבחור, כן, יש לך שאלה מצוינת, לך לאויצר הספרים, תחפש בספרים, תראו את המניח שבוודאי אחד מהמפורשים עוסק בקושייה שלך. שמע וקיבל, הלך לאויצר הספרים, התחיל לחפש בערימה של הספרים, חיפש תירוץ, מצא ספר שמקשה את הקושייה, ומביא תירוץ. טוב, הוא שמח, חזר לארשיבה עם הספר, משתף אותו, ארשיבה עיין, בתשובה אמר, כן, תשובה נפלאה, מה דעתך? הוא שאל את הבחור. הבחור אמר, עדיין לא נחה דעתי, לא מתיישב לי על הלב המהלך הזה. אז אמר לו, הרשיבה, תראה, כמו שכתוב בתחילת הספר, מחבר הספר גר בירושלים, לך את הכתובת, ניגש לשם ותדון איתו בזה. טוב, הוא התלהב, נסע, דפק בדלת, הודכת לאישה מבוגרת, הוא שואל, האם החבר אומר את השם שלו, אם הוא נמצא? אמרת לה, הוא שנים לא גר פה. הוא עבר, אם אתה רוצה לפגוש אותו, נותן לך כתובת, ניסה למצוא אותו שם, נותן לו כתובת של מקום בקצה השני של ירושלים. טוב, הבחור המשיך במסעון, נסע לאותו כתובת, לאזור, הגיע לאיזה אזור נידח, יתר את המקום, פק בדלת, נפתח, הדלת נפתחת, עומד שם אדם גלוי ראש, שיער ארוך, שואל אותו מה אתה צריך, אז הוא אומר לו, אני מצטער, כנראה טעיתי, אני אחפש את רב מוישה. הוא לא, אתה מחפש את מוישה, מה אתה צריך ממנו? הוא אומר, אני צריך את רב מוישה, אתה מכיר אותו? עונה לו, אתה מגלוי ראש, אני מוישה, מה אתה צריך? הבחור היה עמום, מוציא מהשקית הספר שחיבר רב מוישה, אומר לו, אתה מכיר את זה? הוא אומר, כן, חיברתי את זה לפני 10 שנים. טוב, הבחור, הכולו מבולבל, הוא אומר, כתבת פה משהו, לא מסתדר לי, הוא אומר, חכה רגע. נכנס הביתה, אחרי כמה שניות הוא יצא עם כיפה, אמר, בוא תיכנס, מה הבעיה, מה לא מובן? וככה ישבו ודנו שעה ארוכה בסוגיה, זה הקשה וזה תירץ, עד שנוח עודה איתו של הבחור, שבה התקבלה על דעתו, לחצו ידיים ונפרדו לשלום. הבחור המבולבל והמרוגש חזר לישיבה, סיפר לראש השיבה את כל הסיפור, שהראשיבה משתתף בתמיהו בפליאה. אחרי כמה ימים ניגש הראשיבה לבחור ואמר לו, מה דעתך, אולי כדאי שתתקשר לאותו אישה, שמן הסתם היא האימא של אותו רב מוישה, מסתבר שמאוד ישמח אותה, אם תגיד לה שהבן שלה עדיין מונח בלימוד. טוב, הבחור עשה כעצת רבו, התקשר ואמר לה, שלום, אני הבחור שאלת לך וכמה אני מחפשת את משה. אמר לה אישה, אוי, כמה אני מחפשת אותך, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. אז הבחור אמר, אני רציתי להגיד לך תודה רבה, רציתי לספר שהייתי אצל הבן שלכם. אז האישה אמרת, תשמע, אני לא יודע מה דיברת איתו, אבל אתמול, אחרי כמה שנים של נתק, הוא קשר אליי, שוחח איתי והרגשתי שזה קשור לביקור שלך. תודה רבה. התורה מחזרת אחרי מי שעוסק בה. עד כאן אמר רב טרנובסקי, חצי הסיפור ששמעתי, בינתיים זה עד פה כל הסיפור, אבל הוא אומר, אולי זה רק חצי, מאוד מעניין, איך זה ימשיך להתפתח אותו תהליך של ואישיב לבונים על הוויס. מה אנחנו ממשיכים יום הדילולה? האם זה יום הדילולה של מורם מהבית ישראל מגור? האווירה בחדר הדחוס הייתה מתוחה. כן, זה דברים נפלאים שהתפרסמו מהמבשר, מאמר ארוך. אני אנסה לקרוא את חלקו. האווירה בחדר הייתה מתוחה, רוב האנשים היו בגיל העמידה, שתלאות החיים כבר הספיקו לחוש חריצים עמוקים במצחם. היו ביניהם גם חסידים מ-60, שרידים לדור הקודם, זקן לבן. בכל אופן, כולם עמדו בתור, מחכים להיכנס. הייתה שם איזה בחור צעיר, היה ההפך המוחלט מכל הנוכחים בחדר. לא רואה עליו איזה משהו מעיק עליו, איזה צרה שיש לו, הוא חראה איזה סוג של שמחה. הבחור הזה, קראו לו פישל מרגליות, הוא אח בחור גוראי, ישב ברוקלין. ההורים שלו שלחו אותו ללמוד בישיבת סוסמס. לרגל יום הולדת ה-16, הוא החליט שהוא נכנס לרבי לקבל ברכה. שעות הוא עמל לנסח את הבקשה, שהוא רוצה לכתוב על הפתק, על הקוויטל. בסוף הוא כבר מוצא משהו, מילים שקלו בקשות מפורטות על תורת חסידות ויראת שמיים, והוא מחכה לרגע הגדול. והגיע התור שלו, הגבאי המיתולוגי רב חנינה, קורא בשם שלו, נכנס, הרב מציץ, מסתכל, ואז אומר, נו, דוג את הציל ימובס. הוא נדם, רב בטוח תגובה אחרת לגמרי. הוא מחכה להתברך מיוצרו הטוב של הרב לרגל יום הולדת, תגובה מסוג כזה הוא בכלל לא התכונן. טוב, לא היה לו זמן מדי להתחבד במחשבתו, וזהו, ידע של רבי הושתה לברוע לברכת שלום קצרה, עוד שזמנו תם, הוא עמד מחוץ לחדר של רבי מבולבל ומפוחד. אם הרבי אומר, תזוק על איזה אמצעי מוות, אין מקום שאלות נוספות, אבל איזה, לא היה לו שמץ של ספק שסכנת חיים מרחפת על ראשו, אבל איזה סכנה הוא מתכוון. ברוך השם, הוא יושב כולם בישיבה, הישיבה כמו כתיבת נוח רוחנית וגשמית. לא ידוע לו לשום סכנת המת שנשקפת. ואז הוא אומר, רגע, אני אמר שהרבי מתכוון ספציפית אליי, אולי למישהו מהמשפחה, הוא מהר לטלפון. מחייק ביד רודית את המספר הארוך. מחכה שמישהו ירים לו את הטלפון, שמו. ואז פתאום הוא שומע את אבא שלו, מה נשמע בישיבה? הכל בסדר? הוא אומר, אצלי ברוך השם, הכל מצוין. מה קורה בבית, הכל בסדר עם כולם, הוא נצא לגשש, לא קרה משהו חריג חלילה. הוא אומר, ברוך השם, הכל בסדר אצלנו. הוא אומר, אתה נשמע מודאג, תקן אותי. הוא אומר, לא, גם אצלי, רק רציתי. הכל בסדר, רק רציתי לוודא את שלומכם. טוב, השיחה הראשונה הסתיימה איכשהו, אבל שיחת הטלפון, לא הניחה את דעתו. גם אחרי שהוא הלך לישון, הגיעו למחשבות ביוטיים. טוב, הוא פשוט החליט שהוא מתקשר עוד פעם. טוב, ההורים כבר לא ידעו מה קורה לו, התחילו לדאוג. שני טלפונים ארץ ישראל ביום אחד. בימים כתיקונם, פישל מסתפק. פישל מסתפק בטלפון קצר אחד לשבוע שבועיים. מה קרה עכשיו? גם הסכום, העלותה של שיחה בינלאומית באותו מילים ידעה סכום גבוה. טוב, הוא מלמל כמה מילים על תכם הולדת שלו, שחל היום נשכח מהלב, ושחל שוב לשאול מה המצב של כולם. טוב, זה קרה בתחילת חודש אדר. השבועות הקרובים חלפו עליו בדאגה בלתי פוסקת. הוא לא התקשר עוד פעם, אבל הוא ניסה לדרכים שונות לברר מה קורה במצב של המשפחה, אבל לא שמע על שום דבר חריג, ודבריו המסתורים של הרבי נותרו לפי שעה משוללי הבנה סתומים וחתומים. כעבור כמה שבועות, באיזה זמן חורף, ארז את החפצי מזוודה, נפרד לשלום, ונסע לנמל תעופה בדרך הביתה לארצות הברית, לחגוג את פסח עם המשפחה. הוא נוחת, נמל תעופה קנדי, הוא רואה את כל המשפחה, מזהה אותם ברור, כולם באו לקבל את פניו, הוא פונה לעצמו הנחת רווחה ככה, הוא רואה שכולם בריאים ושלמים. טוב, ואז כמה שעות אחרי זה, ארוחת ערב, כולם עושים ומשתתפים לכבוד האח. במהלך הארוחה הוא מחליט שהוא מספר להם, אין יותר חלב מספיק זמן, אין יותר ממה לחשוש. ואז הוא מספר להם את כל הסיפור. הוא מתאר להם את רגעי האות בחדר של הרבי, את התגובה התאומה של הרבי. הדאגה, הוא לא הבחין שהפנים של אמא שלו הולכים ומחליפים גוון. חיוורון עמוק פשט על הפנים שלה. אם כן הפטיר בחיוך רב שמיע לקשם את דברים, זה היה שיחת טלפון המוזרה. רק כעת כולם הבחינו ברשת ההתרגשות שירדה על הפנים של האמא. כולם ננצו בה, עיני כולם ננצו בה, ואמרה, אני אסביר את הכל. אז היא פתחה בסיפור העצוב. זה קרה בשנת תש"א, השואה הייתה אז בעיצומה. צופפנו באיזה חדר קטן ומזוהם בגטו לודג' ביחד עם אמא, אני, אחי ואחיותי הקטנים. גשה צהריים, אמא הוציאה ממקום סתר כמה חתיכות לחם זמומות שהצליחה להשיג במסירות נפש. אני הייתי נערה צרה, אחזתי את אותן פרוסות קיקות והסתפקתי איך לנהוג, הייתי רעבה. מאידך ידעתי היטב שלקראת ערב הערב מתגבר עוד יותר, אולי למשוך עוד כמה שעות לשמור את האוכל שעה מאוחרת. וככה עשיתי. לקראת ערב הוצאתי את הפרוסות מהמחבור, ניגשתי ללטול ידיים לאכול, אבל אז שמעתי דפיקות בדלת, ידעתי שזה לא אנשי הגסטאפו. זה היה דפיקות חלשות, בקושי שמעו אותם. פתח את סדק קל בדלת. עמדה שם דמות רפאים, יהודי קשיש, מזה רעב לבוש סחבות. פנים המצומקות שלו זעקו לעברי בתחינה אילמת, יש לכם אולי חתיכת לחם, אני עומד למות מרעב. מלחמה קשה פרצה בתוכי, מספרת, ברגע הראשון רציתי לטרוק את הדלת ולהשיב קטנה בשלילה, לוותר אחרי הכל אחרי יום שלם של המתנה. אבל התחלתי להתחבט, נכון, שנינו רעבים, נולדה צעירה, יכולה לשרוד, הוא לא יכול. וככה, שעה אחי עד לכיס האלה, לשעתי לו בחיוך את אותם פרוסות לחם היקרות. אומרת את המבט התודה, שהיה לו בעיניים, אני לא אשכח לעולם, פיק של חיים נתנס פתאום בפנים, הנטולות חיות שלו, הנטולות החיות. המבט הזה ליווה אותי לאורך כל שנות המלחמה. כולם עמדו, הקשיבו, כל הבני המשפחה, הקשיבו פעורי פה, אם בכלל הייתה מדברת על המלחמה. והיא אומרת שלא מדובר בפעם ולא בפעמה, במשך המלחמה היו לי הרבה רגעים שכבר ראיתי את החיים הפוזמים בכל מיני סלקציות אכזריות. עבודות כפייה מפרחות, לא פעם ראיתי את המאות מרחק נגיעה. ותמיד תמיד באותם רגעים הייתה עולה לעיניי דמותו של אותו זקן שיצלתי במסירות נפש וידעתי שבזכות המעשה חסד הזה שגמלתי זה הציל את החיים. המלחמה הסתיימה, נשארתי לפליטה, החיים לאט להתחילו לחזור למסלול שלהם. דמותו של אותו זקן נעלמה, לא ראיתי אותה, וברוך השם בניתי את הבית, זכיתי לגדל אתכם. והשתדלתי להשיח את דעתי מהזיכרונות הקשים של אותם ימים. לפני כמה שבועות הוא מספר את האמא, אחרי שנים ארוכות שדמותו לא נראתה להנה, התגלה אליי שוב אותו זקן סמוק פנים בחלום הלילה, הלילה שבו נהיית בן 16. פנים שלו נראו בדיוק כמו איך שזכרתי, והבעתו לא ניבא לי טובות. ואז הוא אמר לי בחלום, תני צדקה, תני צדקה, צדקה תציל ממוות. קמתי הבוקר מהשינה, החלום עמד לנגד עיניי בבהירות, תחושה לא טובה, זכרתי. היטב את ההוראה, מיירתי לעשות ולנדב סכום הגון לצדקה. ואחרי זה יצאתי בלב מעט יותר רגוע, לעבר המקום שאני עובדת. לא הרחק מהמקום העבודה, חציתי כביש סוען, שאותו אני חוצה קבוע, מדובר על כביש גדול, מרובה נתיבים, הרבה מכוניות, וחריקת צמיגים פתאומית הרידה את פעמיי, אני מרימה את הראש לכיוון הרעש, קפאתי המקומי, מסעית סמיטרלר הרמתנית מהסוג המצוי בכבישים של ארצות הברית, הגיחה פתאום במעלה הכביש, שועטת, לעברי במהירות מסחרת, בלתי ניתנת לעצירה, מעבר חצייה כמו רחב מאוד, לא יכולתי כבר לחזור לאחוריי, גם לא להתקדם. נגד לעיניים המעופלות אני כבר רואה, את הנהג הקושי חסר עונים שמסל להשתלט על ההגה, לא הצלחה. אמרה היה מפחיד, מסעית הענק משתולט על הכביש כחיית טרף עם מתנית נטולת רסם. פעם שניות ראיתי את המוות מול העיניים, קפאתי כבר מכל בני המשפחה. פתאום בום, טרח, כל התנפצות, החריד את כל האזור. ההתנגשות הזאת הייתה ממש לידי. מאז נהיה שקט, פתחתי את העיניים בחשש. גיליתי להפתעתי שאני חי ושלמה. חלפו דקות ארוכות עד שהקלתי את גודל הנס, המסעית הענקית שהתנגשה בעוצמה. בעמוד חשמל בקצה המדרכה, ממש כמה מטרים בודדים מאיפה שאני עמדתי, מסתבר שאותו נהג נוכרי, שהבחין בניסה ברגע האחרון לסטות מהנתיב, כתוצאה מכך נמחץ וקיפד את חייו בו במקום. עמדתי בצד הכביש והודיתי לבורא עולם על הנס הפלאי שהראה לי, הצדקה שנתתי הצילה אותי פעם נוספת ממיתה משונה לחיים. עכשיו אתה מבין כבר? הרב הקדוש ראה כל בעיניו הצופיות, על זה הוא רמז במילותיו הסתומות, צדקה תציל ממוות. אנחנו ממשיכים רבותיי, דף היום בהלוך אנחנו אוחזים בשעה טובה בסימן תנ"ט, סעיף ד'. בצק למצות שהצרח מדי, באיזה אופן ניתן להקשות אותו? ומד עם בצק שנלוש סמוך לפתח התנור? כך כבר לא נושאים מעניינים. חי ללמוד היום דפיים והלוך ולשמוע בשלוחה אחת בשיעור מפי הרבנים הגאונים. הוא כדרכנו נלמד גם אנחנו תנינה דפיים והלוך. בלישת הבצק למצות אין להתתמש בכלי לישה שיש בהם סדקים מושקעים שאי אפשר לקרוא אותם אחרי הלישה, כמו שהבצק שחודר אותך מחמיץ ומתערב עם בצקים אחרים שיילושו בכלים האלה, וצריך להקפיד גם בנוגע למשטחי הלישה והרידוד, לא מספיק בפריסת מפה או סדין על השולחן. אלא אם כן החליפו אותם כל 18 דקות, בגלל שהבצק חודר לתוך הבד ומחמיץ. אחרי זה הוא שב ומתערב בצקים אחרים, ומנהג המדקדקים במצוות, להשתמש במשטחי אישה ורידות שעשוי מתחת חלקה או מאבן חלקה. יש כאלה שמצפים כלי הרידות במתכת חלקה או בזכורית חלקה. אם הבצק למצות רך מדי, צריך להקשות אותו, לא עושים את זה על ידי הוספה של קמח, כמו בשאר מות הראשונה, אלא על ידי הוספה של בצק קשה, בגלל שקמח שנוסף לבצק בפני עצמו לא מתערבב בדחו קרוי, כי הם חשש שלא יעפה. אחרי זה יתערב במים או בתבשיל ויחמית. מסיבה זו, שעוסקת במדידת הקמח לצורך האפייה, לא יתקרב אל הבצק ללא שטיפת הידיים, וניקוי הבגדים תחילה, כמעט שבית העיסוק בקמח, נשאר קמח על הידיים ועל הבגדים, והם עלולים להצמד לבצק. וגם לאחר אפיית המצות, צריך להרחיק אותם מהקמח, מחשש שמה יצמד אליהם מדמה הקמח, ואחרי זה יתערב במים ויחמים. כפי שלמדנו, את לישת הבצק למצות, אין לעשות במקום שעשוי להתחמם, כגון במקרה שהשמש זורחת או בסמוך לפתח התנור, בדיעבד, אם ידוע בדיעבד שהבצק יתחמם, המצה אסורה באכילה בפסח, אם לא ידוע שיתחמם נחלקו הפוסקים. יש אומרים שהמצה מותרת וגם אם מעשה במזיד, ויש אומרים שאם לא ידוע בוודאות שהבצק לא ילבין לפני אפייה, המצה אסורה, גם במקרה שידעו לנו שלא יבינו, אם לא הפעת הבצק מיד אחרי שנולש במקום החם, אם הלישה במקום החם נסתר המזיד, המצא אסורה משום כנס, אם נסתר בשגגה, אין להקל בשעת התחת. עד כאן מעניין דפיים והלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול, באפיית מצות שנמשך מעבר לשיעור מיל, ועין 18 דקות ראוי שלאחר כל אפייה, במשך קצת פחות משיעור מיל יפסיקו את האפייה. כל העוסקים בלישה ינקו את ידיהם, גם ינקו את כלי הלישה. מי שלא שבצק למצות בידיו, עליו לצנן את ידיו במים מדי פעם, כיוון שהן מתחמות בזמן הלישה, ועלולות להאיץ את חימוץ הבצק. מי שלא שבצק למצות בזמן איסור חמץ, כלומר מערב פסח בחצות היום עד לסוף הפסח, צריך לשפוך את המים הנותרים מצינון הידיים מיד אחרי הלישה על גבי הקרקע במקום משופר. עד כאן עניין דפיים בהלוכה שלמדנו אתמול בקצרה כמה. כדרכנו נפליג מים אחורה, נזכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום. מותר לטלטל מוקצה טלטול מן הצד, באמצעות חפץ שמותר לטלטול, כגון נער מוקצה מעל השולחן, על ידי ההטיה של השולחן, ואין היתר, רק שהטלטול נעשה לצורך דבר מותר, כגון לפנות השולחן, בשביל לפנות השולחן. אבל אם הטלטול נעשה לצורך המוקצה עצמו, כגון שמנער אותו מעל השולחן, לפינה אחרת כדי לשמור אותו, זה אסור. טלטול באמצעות חפץ אחר, כגון מקל, שאומרים שזהו גם כן טלטול מן הצד, יש אומרים שהוא נחשב לטלטול רגיל. יש שכתב שאם מטלטל את המוקצה באמצעות חפץ שאין הדרך לטלטל אותו באמצעותו, כלומר שהוא דוחף מוקצה מעל גבי שולחן באמצעות כיסא, הרי זה נחשב לטלטול מן הצד גם לדעת המחמיר. דף היום מוטלים דף, ומי קובע את זהות הפרנסים שבדור, ומתי עיון תפילה אינו כדאי, והאם פתרון חלומות הוא דבר אמיתי? כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת ברכות, דף נ"ה. ולקראת סיום החפץ עם החיים, אדם סיפר משהו לארבע בני אדם, ציווה להם לא לגלות. שלושה מהם עברו על הציווי וסיפור, כולם יודעים, האם הרביעים הוא חייב לשמור את הסוד? או שזה כבר יתפרסם, זה יהיה גם מותר לו. אז הבאר מה עם חיים, מצוות החפץ חיים בהתחלה שיהיה אסור לו. בבירור מוסוף המביאים, יש שפרשו שרואים, שם האיסור על פי דבר בן יוני, שהחפץ חיים הביאו אותם לכמה דרכות רחילות. יש שני חלקים באיסור של גילוי סוד. חלק אחד זה הנזק שנגרם לבעל עם מחמת גילוי הסוד, פרט מחשבתו שחשב לשמור את זה בסוד. חלק השני, שמגלה הסוד יוצא מדרך הצניעות ומעביר על דעת בעל הסוד. לפי זה בענייננו, אף שהחלק הראשון לא שייך כאן, שהרי לא גורם נזק לבעל הסוד, זה שמגלה אותו. אז כבר גילו אותו השומעים האחרים מכל מקום, יש כאן איסור בזה שיוצא מדרך הצניעות ועובר על דעתו של בעל הסוד שאסר עליו לגלות. אבל לבסוף מסתפק הרבות חיים בדין הזה, הוא כותב שייתכן שלא אסר בעל הסוד מגלות סודו, אלא אם כולם יקיימו את דברו. אבל באופן שכבר מתפרסם על ידי השניים האחרים, לא מקפיד עוד על השלישי אם הוא יגלה את זה. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. בכל מבשר, מליקוטים מהרבי ריבונים שים בפשיסכם, הוא בא שהביסרול אמר שהוא שמע מזקן אחד, ששמע מהרבי ריבונים של פת במלך טריחל, אפילו שאין לך רק קוד במלך, בכל זאת, יכול בשמחה, כאילו היה זה מעדנים. אפילו יש לך מים במסרו, בכל זאת תשתה, כאילו זה היה משקי מלכים, וגם אם חי צער תחיה, בכל זאת, אשריך שחייך היית תמיד בשמחה. אלא רבותה לשמח בכל מצבי החיים, לא לאבד את שמחה, גם אם יש דברים שעולים להעיב על השמחה. מעבר, לתאר, מסיים בידו. עד כאן דברי נילם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, בחנות ובגשמיות, כל טוב סלע ושבת שלום.